עדיין. טוב, אנחנו כן עדיין בפרק למתים. כן, אנחנו עסוקים כאן בשאלה, הייתי אומר, מטאפיזית ממדרגה ראשונה. מהי המשמעות של ההתגלות? כן, או מה שהתורה מכנה בשם ירידה, וירד השם. וירד השם על הר סיני, וירד השם בענן. ההתגלות, האם יש בה מן ההגשמה? ושאלה זו גרמה לגדולי ישראל לפרשנות מעין אליגורית של כל המקורות, כל המקומות בתורה שיש בהם ביטויים כאלה. כן, וירד השם, אז אונקלוס מתרגם ויתגלי השם, ודעת הרמב״ם היא שזה כדי להרחיק מן ההגשמה, דעת הרמב״ן היא שזה כדי לגלות איזשהו סוד, סוד השכינה. ואילו המהר"ל, ליבו אינו כן, אלא הוא סובר שאין בתורה הגשמה כלל וכלל, ואין צורך לפרש את הביטויים של התורה, של התורה באופן אליגורי, משום שכל הביטויים שנאמרו בתורה הם לפי האדם, והאדם מדבר בשפה כזאת, ולכן אין שום צורך לומר שזה משל וכדומה. זה באמת כך שוירד השם על הר סיני, רק שזה מבחינת האדם ולא מצד אמיתת עצמותו. כן? זה פחות או יותר מה שראינו. כלומר, המהר"ל משתמש פה בביטוי שמקדים את המושג הקנטיאני סובייקטיבי. כן? כלומר, המהר"ל לא מכיר את המילה הזאת, אבל הרעיון שיש מאחורי הדברים של המהר"ל זה הרעיון הזה. כן? הסובייקטיביות של ההכרה הוא מבחינה סובייקטיבית, דיינו אנושית, אפשר לומר, הביטויים האלה שבתורה הם נכונים, וירד השם וכדומה. עד כאן ברור. עכשיו, הבעיה היא שיש כמה אופנים של סובייקטיביות. גם לחתול יש סובייקטיביות משלו, וגם לג'ירפה. מהי הסובייקטיביות שעל פיה אנחנו צריכים למדוד את היחס אל האלוהות? התשובה היא, צריך למדוד לפי הסובייקטיביות של האדם. ומדוע דווקא האדם? משום שהאדם, כלומר, הסובייקטיביות של האדם, זהו המושא של כל המציאות כולה, שתואר הבא. שהרי העולם נברא, לפי המקורות שאנחנו התחלנו ללמוד, בעבור האדם. עד כאן ברור. כלומר, דרך האדם, הכל מקבל משמעות. בבקשה.
שאלה ראשונה, אם בכלל יש לנו אפשרות
למדוד את הפיזיקה של משהו אחר? אנחנו אדם, יש לנו אפשרות אחרת. כן. שאלה שנייה, הכל אנחנו רואים סובייקטיבי, אין הבדל בין וירד השם לוירד הרב שרקי. נכון, תודה רבה על ההשוואה, זה מאוד מחמיא. טוב, אני אסביר. אתה שואל שתי שאלות. מצד אחד אתה אומר, האם בכלל יש לנו אפשרות למדוד לפי סובייקטיביות אחרת? הרי אנחנו בני אדם, אנחנו לא ג'ירפות. שאלה, אם הכל סובייקטיבי, מה ההבדל בין וירד השם לבין צ'וצ'וק ירד מהגבעה? כן? אני קצת שיניתי את הניסוח. טוב, אז בואו נתייחס לשתי השאלות. לגבי זה שאנחנו לא יכולים למדוד את הדברים בסובייקטיביות אחרת, זה נכון. אבל מי התיר לנו לראות בכך את הסובייקטיביות האולטימטיבית? כלומר, יש דירוגים של סובייקטיביות. אולי בסופו של דבר הסובייקטיביות של הג'ירפה היא מועדפת. כן? ואז התשובה היא שלא. דווקא, וזה משהו בבי שמה, שהאדם קרא שמות לכל הבריאות, דווקא לכל אשר יקרא האדם נפש חיה הוא שמו, כלומר, הקדוש ברוך הוא בחר בסובייקטיביות האנושית בתור זו שדרכה הוא מתגלה. זה השאלה ככה, האם התורה של בני האדם משקרת לבני האדם? זאת השאלה. אין לי תשובה על השאלה הזאת. מצד האמת המוחלטת אי אפשר באמת להשיב, ובאמת זה נותן גם מקום לדעתו של הרמב״ם, ששטות היא לחשוב שהאדם הוא מרכז הבריאה. אולי. יחד עם זאת, אנחנו רואים שיש לג'ירפות איזשהו, בכלל לבעלי החיים, איזשהו מורה מן האדם. לפחות אלי שמכירים את האדם. מה זה אומר משהו?
האדם יש מורה מן הג'ירפות?
האדם יש לו מורה מן הג'ירפות? אתה מסתכל את ג'ירפה ישר בעיניים, מה היא עושה? נכון? מפנה את הראש. יש אגב הסבר מדעי לזה. כן, קונרד לורנס חקר את הנושא הזה, הוא חקר הרבה חתולים וכלבים, דברים כאלה. והוא הגיע למסקנה שהחלק הברור של התמונה בעין של האדם זה מה שעומד במרכז, ומה שבהיקף הוא מטושטש. מה שאין כן אצל החתולים והכלבים, שזה בדיוק הפוך. הם רואים דבר יותר ברור בהיקף, פחות טוב במרכז. לכן כשאתה מסתכל עליהם ישירות, הם עושים ככה כדי לראות אותך יותר טוב. מה? הם מה? המיקוד של הראייה אצל החתולים והכלבים זה בהיקף של העין ולא במרכז. ולכן כשאתה מסתכל עליו בצורה ממוקדת, הוא באופן טבעי מסתכל עליך מהצד כדי לראות אותך יותר טוב. כן, ככה זה לפחות המחקר המדעי אומר. כן.
הנושא הזה של
התפקיד של... לא גמרנו עם השאלה השנייה של יוחאי. כן, מה הייתה השאלה השנייה? כן, וירד השם, מה זה שונה מכל דבר? זה נכון. בסופו של דבר, במישור העליון של האלוהות, אפשר להגיד הכל שווה, מה שנקרא השוואה אחת. כן. ויחד עם זאת, אנחנו מצד הסובייקטיביות שלנו, עושים הבחנות בין וירד השם לבין יוסי הלך הביתה. עושים הבחנות כאלה. כן.
הנושא הזה של קריאת השמות, של תפקיד האדם, שניתן לו תפקיד לקרוא את השמות של הבעלי חיים, אני חושב שזה חלק אולי בשורה אוניברסלית, שאתה מתחבר, אתה אומר, היום לתנועה הסביבתית, שאולי כן. אנחנו לא מספיק מוציאים החוצה.
נו, אז מה אתה רוצה לומר בזה?
אנחנו מנסים לשמר...
כלומר, האדם יש לו אחריות על העולם, זה מה שאתה אומר. כן, בסדר. לא נולדנו אתמול, כתוב גם בקהלת רבה. שכשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הכניס אותו לגן עדן, ועשה לו סיבוב. הנה, אמר לו, זה ככה, זה ככה, זה ככה. תיזהר שלא תקלקל את כל זה. כלומר, התפיסה הירוקה, הסביבתית, יש לה כבר שורשים. יש אגב על זה פירוש מעניין של רבנו יוסף אבן כספי. רבנו יוסף אבן כספי היה כידוע אחד מהפרובוקטיבים ביותר שבמפרשי התנ״ך. לא יודע, אני לא אוהב כך את הסגנון של פרובוקציות ופרשנות, אבל הוא אמר לגבי, הוא כתב פירוש על התורה, למשל הוא כותב על פרשת ויקרא, שמשה כתב אותה אנוס. כי הקדוש ברוך הוא הכריח אותו לכתוב את זה, הוא מצידו קורבנות היה יורד מזה, הקדוש ברוך הוא הכריח אותו. דברים כאלה. טוב, אז יש לו איזה פירוש מעניין לגבי מצוות שילוח הקן. יש מצווה, כן, כשרואים כאן ציפור, לא לוקחים את האם על הבנים, שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך. והשאלה היא, למה בכלל יש בתורה מצוות שנוגעות לבעלי חיים, שנוגעות לצמחים, למשל בל תשחית, לא להשחית את העץ, ויש גם מצוות ביחס לדומם, ויש בכלל מצוות ביחס לכל חלקי המציאות. אומר רבנו יוסף אבן כספי שזה כדי שהאדם לא יחשוב בגאוותו שהוא נבדל באופן מוחלט משאר העולם. כי אומר סוגנו הכולל הוא דווקא הדומם, הכל עשוי מדומם. סוגנו הקטן יותר הצומח, יותר קטן בעלי חיים, יותר קטן האדם. בסופו של דבר יוצא שהכבוד שאנחנו צריכים לרחוש לבעלי חיים, זה בגלל שהם המקור שלנו. רעיון שמתחזק יותר על פי הרעיון של תורת האבולוציה, של דרווין. כן, הרעיון הזה הוא מחזק את הרגשה של ההדדיות של האדם, השותפות, סולידריות של האדם עם הכל. טוב, אפשר להמשיך? על כל פנים, המהר"ל, הוא מביא מספר מקורות חזקים, אפשר לומר, כדי לדחות את דעת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שהאדם איננו תכלית הבריאה, ואילו המהר"ל סובר שכן. בסדר?
כן. מרן כתב פה שגם המלאכים משיגים יהודים מצד האדם.
כן.
זה לא כבר, כאילו, חלק כבר, המלאכים זה לא מייצג את משהו אובייקטיבי במציאות, הוא אומר, כאילו, חסד, אמת, הוא אומר, מלאכים שהם גם מצד עצמם נכונים, ולא רק מצד האדם.
אתה אומר, איפה זה בדיוק מה שאתה ציטטת?
לפי עמוד צדיק זין, באמצע
עמוד. כן. בעמוד צדיק זין.
עמודה ימנית.
ואף, כן, בעמודה הימנית, בערך באמצע העמוד, ואף כי בוודאי המלאכים גם כן משיגים ויודעים, היינו כי יודעים זה מצד האדם גם כן. וקוראים אל השם יתברך מצד שהוא אדון הבריות, אשר האדם קורא לו השם הזה. אבל מצד עצמם אין להם דבר. אבל האדם מצד עצמו קורא לו השם הזה. כן, אתה אומר שלכאורה יש למלאכים גם כן ידיעה אובייקטיבית. זה לא לגמרי מדויק. זה אובייקטיבי יחסי. למשל, אנחנו אומרים, נקדישך או נקדישך ונעריצך או ונעריצך, כנועם שיח סוד ספי קודש, המשלשים לך קדושה. כלומר, מלאכי שרפי קודש, הם אומרים לך קדושה, ואנחנו מקדישים כמוהם. זאת אומרת שהם העיקר ואנחנו נתפלים. עוד יותר בנוסח של נקדש את שמך בעולם. כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. משמע שבשמי מרום, שם זה מרכז הכל, ואנחנו מצטרפים. אבל במוסף של שבת, אחינו הספרדים וגם החסידים אומרים, כתר ייתנו לך השם אלוהינו מלאכים המוני מעלה, עם עמך ישראל קבוצה מטה. כלומר, הם נגררים אחרינו. אז זה תלוי במצב. כן, רבי נחמן ברסלב יש לו רעיון כזה, שהאדם, נקודת ההתחלה שלו היא נמוכה מן המלאכים, והוא עתיד לשלוט על המלאכים. כן? כלומר, זה, האדם הוא כמו מין מעלית כזאת, כלומר, משהו שמתפתח. זה המלאך. כן.
אני רוצה לומר שבפגישה הרגילה של השבוע, שזה שכאילו עושים זה למעלה, שזה עולם כאילו פשוט, כאילו אין כאילו הפיזי, אין הקושי של הפיזי בעולם הזה. פשוט כאילו מלאכים, כאילו אין להם ברירה, פשוט עושים כאילו את כל קודש, שאנחנו מורידים לזה כאן.
אומרים את הלמעלה, כאילו למטה למעלה.
לא
שאנחנו
עוקבים אחריהם,
כלומר שאנחנו פחות מהם. שהם
עושים את זה
בגלל
שזה
הטבע שלהם, שם
זה לא
הטבע גלוי,
צריכים
לדעות את זה. מה אתה רוצה לומר?
שכאילו לא
אומר
שאנחנו
נהיה מיוחד, אנחנו עשבים בשבוע. אתה אומר שגם בקדושת יום חול, בעצם הם פחות מאיתנו. בסדר, עוד זאת. כן, רק שידע שמי שפוגש מלאך זה לא כלום, כן? כן.
אנחנו רואים למשל
ביעקב,
הוא
היה
או שהוא חלק מהמרכבה.
נו, אז מה הבעיה?
הוא יותר קרוב
מהמלאכים. כשהיה כזה בחומר משה רבנו, נכון. כלומר, יש מאבקים בין האדם לבין המלאך, זה לא פשוט. כן, למשל, אומרים, האבות איננה מרכבה. אם כן, מי צריך לשאת את המרכבה של מעלה? האדם, לא המלאכים. לפעמים אתה רואה שחיות הקודש.
גם חיות.
הן נוסעות. מה?
אנוכי.
מה?
אנחנו אומרים שאמר אנוכי, זה נשר, אריה.
כן, נכון. כלומר, לפעמים האדם נושא את המרכבה, לפעמים חיות הקודש נושאות את המרכבה. למשל, כשיחזקאל ראה את המרכבה, הוא ראה את המלאכים. השאלה היא, מה היה המצב של העולם בזמן שיחזקאל ראה את המרכבה?
גלות.
גלות. במצב של גלות, האדם איננו מסוגל להיות המרכבה, אז המלאך עושה את זה במקומו. הזוהר אומר שהמלאכים זה קשה להם מאוד, העבודה הזאת, כי זה לא העבודה שלהם. הם לא רגילים לשאת את המרכבה. ולכן המלאכים מזיעים. יש זיעה שיוצאת מהמלאכים, וגם הם בוכים בגלל שהם לא רגילים לעשות את זה, והזיעה והדמעות מתערבים זה בזה, ונעשות דמעות של אש. והדמעות האלה יורדות לעולם, ומפני זה יש צרות בעולם. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. ואם כן, אפשר היה גם לעשות מזה שיר, מי שרוצה, אבל הזוהר, אם כן, רוצה להראות לנו שיש הבדל בין עולם שמנוהל במערכות אוטומטיות, מעין טבעיות, כמו המלאכים, לבין עולם שבו הנוסחה של הקיום היא נוסחה מוסרית. וזה כאשר האדם הוא זה שנושא את כיסא הכבוד. מובן? אז בואו נמשיך בדברי המהר"ל. וכן, לכל שאר הנמצאים, הכל, האדם קורא, השם, והמלאכים עצמם אומרים, כן קרא האדם שמו. ולכך אמר למלאכים, חוכמתו מרובה משלכם, כאשר מצד האדם היה קריאת השם. כן, כל זה היה, אם כן, פירוש המדרש בבראשית רבה. ועוד יש בזה דבר גנוז מאוד, וכאשר תבין ותדע כי לגמרי, מכל וכל, יש לאדם משפט הנקודה שהיא בתוך העיגול. וזה כי כמו שהנקודה היא תוך ואמצע העיגול, כך האדם הוא אמצעי בין העליונים והתחתונים. ולפיכך האדם גם כן עיקר המציאות, כי אמצע הדבר הוא עיקר הדבר, ודבר זה ידוע. טוב, למה זה כזה גנוז? זה עוד דימוי, כן? זה עוד דימוי. האדם במרכז כמו הנקודה בתוך העיגול. הוא רוצה פה לרמוז למשהו. אולי נכון להתייחס לוירד כסימן שהשם נותן לעם, שכנגד הירידה אל העם, כך לדורות העם מצווה להעלות עולה בכל יום. טוב, שם. כן, הדרך הרחבה, המשל, כן, שם. וורט. בסדר, מקבל. אז איפה היינו? כן. המהר"ל אומר שיש פה משהו גנוז, משהו נסתר, משהו עמוק. למה הוא רומז? מה קרה? יש משהו לא ברור? בסדר? יש לכם ספר?
יש
ספר, יופי. טוב, בסדר. יש מישהו שאין לו ספר ורוצה ספר? מישהו מהגולשים? הייתי בשמחה מעביר לכם, אבל אין אפשרות טכנולוגית כעת לעשות את זה. אז איפה אין? כן. אז הנקודה בתוך העיגול, מה זה אומר הדבר הזה? יש שאלה גדולה, הרעיון הזה שהעולם הוא כמין עיגול, ויש בתוכו נקודה שהיא אלוהית יותר מכל המציאות, זה רעיון שנמצא בתורת הארי. עכשיו, המהר"ל לא הכיר כנראה את תורת הארי, למרות שהם חיו באותו זמן, אבל עד שכתבי הארי נתפרסמו מחוץ לארץ ישראל, בכלל מחוץ לחוג של המקורבים אליו, זה לקח זמן, לכן סביר שהמהר"ל לא הכיר את כתבי הארי. יחד עם זאת, אנחנו רואים, ויש מספר מקומות במהר"ל, שהרעיונות שהוא אומר מראים על אינטואיציה דומה. למשל פה, כן, שיש פה משהו נסתר בנקודה האמצעית של המציאות. אולי נסביר למה הכוונה. בתוך כל העולם יש נקודה שהיא יותר נמוכה מכל הנקודות. מהי הנקודה היותר נמוכה מכל הנקודות? האמצעית. כן, תחשבו על הציור שהיה פעם מבחינת האסטרונומיה, שחשבו שכדור הארץ נמצא במרכז הכל, ואז יוצא שכשהיו אומרים למטה, התכוונו למרכז. גם היום אפשר לומר את זה, למרות שהציור הקוסמולוגי השתנה מאוד, ואנחנו לא חושבים שכדור הארץ נמצא במרכז של משהו בכלל, אבל יחד עם זה, זה המרכז שלנו. וזה המרכז האמיתי של העולם, כיוון שהכל נברא בשביל האדם, יוצא לפי זה שההכרה הסובייקטיבית הזאת היא הנכונה. למרות שקופרניקוס טוען שכדור הארץ מסתובב. ובגלל קופרניקוס יש כל הזמן בלגן. אבל בסופו של דבר, הארץ זאת הנקודה יותר נמוכה. והשאלה היא, מה זה אומר נקודה נמוכה ביחס לאלוהות? האם אנחנו צריכים לפתח, אם אנחנו נפתח נגיד תפיסה היררכית, ככל שדבר הוא יותר למעלה, הוא גם יותר מעולה. ואם הוא יותר למטה, כך הוא יותר ירוד. יש הקבלה, אם כן, בין הערכיות לבין המיקום. אבל באופן נסתר אפשר לומר שהנקודה היותר נמוכה היא המחשבה תחילה, סוף מעשה במחשבה תחילה, יוצא לפי זה שעיקר כוונת הבורא, והייתי אומר לפי זה גם עיקר נוכחותו, היא דווקא בנקודה הנמוכה. על זה יש מאמר יפה, לא מאמר, שיר, פיוט, של רבי אברהם אבן עזרא, מודפס בחלק מהמחזורים של יום הכיפורים, אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה, אתנפל לפני העליון, גבוה על כל גבוהים. כן, מה התכוון רבי אברהם אבן עזרא בביטוי הזה? פשט קודם כל. אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה. כלומר, אם היה אפשר להשתחוות יותר נמוך, הייתי משתחווה יותר נמוך, אבל אין יותר נמוך מהארץ. לכן אשתחווה אפיים ארצה, כי אין למטה ממנה. אבל אפשר גם להבין את זה עמוק יותר, כי אין, האינסוף, נמצא למטה ממנה. ולכן אתנפל לפני עליון גבוה על כל גבוהים. איפה הוא נמצא, העליון הגבוה על כל גבוהים? הוא נמצא בנקודה יותר נמוכה. יוצא לפי זה שהנקודה האמצעית, שהיא הנקודה הנמוכה, היא בעצם גונזת בתוכה את הנוכחות האלוהית בתוך הבריאה. וזה אותו סוד שכאן המהר"ל רומז לו. האדם נמצא בנקודה האמצעית הזאת, הנמוכה, באותו כדור קטנצ'יק. בסדר? אז לפי זה האדם הוא גילוי האלוהות בתוך הבריאה.
איך האדם הנקודה הנמוכה הזאת?
איפה אתה גר? בכדור הארץ, נכון? אז אתה בנקודה האמצעית.
כי בכל כדור הארץ היא...
כן, זה, כלומר, ביחס לקוסמוס, זה שכדור הארץ יש לו רוחב, יש לו עובי, זה חסר משמעות. כולנו על אותה נקודה. בסדר? טוב.
יש קשר להקבלה בין האותיות לריבוי, לריבוי של הטבע, שזה גם המספר המקסימלי, וזה גם
נקודה. כן. כן, הזוהר אומר את הביטוי שלך, מנה בעיגולה יוד. מנה כמו כלי. כלי בעיגול הוא יוד, נקודה. כן, זה מפורש בזוהר, כדבריך. אתה מכיר את רשבי? טוב. אז בואו נחזור עם כל הדברים האלה. ועוד יש בזה דבר גנוז מאוד, וכאשר תבין ותדע כי לגמרי, מכל וכל, יש לאדם משפט הנקודה שהיא בתוך העיגול, וזה כי כמו שהנקודה היא תוך ואמצע העיגול, כך האדם הוא אמצעי. בין העליונים והתחתונים, ולפיכך האדם גם כן עיקר המציאות, כי אמצע הדבר או אמצעית הדבר הוא עיקר הדבר, ודבר זה ידוע. אנחנו עדיין בעמודה הימנית, שש שורות מלמטה, ולפי זה הכל מתייחס אל האדם שהוא עיקר הכל, ודבר זה ברור ואמת. אין כאן להאריך, כי הוא דבר עמוק, ואני לא יכול להכניס אותך לסתרי תורה. עוד אולי יתבהר במקום אחר, כי הוא מסודי התורה ומסתרי החוכמה. וואלה, כמה הוא שופך פה בנושא. כלומר, הוא באמת רוצה שתבין שיש פה משהו עמוק. מכל מקום יתבהר שהשם הוא מתחייב מן האדם, כלומר, השמו של דבר מתחייב מן האדם, ואם כן, מה היה הפלא והתמיה כאשר כתב הירד השם וכיוצא בזה? כי האדם קורא שמות לכל. וכיוון שהוא קורא שמות, ומצד האדם נאמר שירד או בא, כי כך מקבל כבוד השם שבא על הר סיני, ומאחר שהשם דברך נמצא אליו, לכן אין קשיה כלל, כי זהו עיקר הגדול שעליו נבנה דברים גדולים, כי השם דברך נמצא לפי המקבל, ובדבר זה הערכנו מאוד. גם אפשר להגיד שהמהר"ל עושה חסד פה. לפי הרמב״ם, סתם בני אדם שחושבים שהשם ירד באמת, הם אפיקורסים. המהר"ל מציל אותם. גם כשאדם חושב כשאדם חושב שהשם יורד, הוא לא אפיקורוס, כי באמת השם ירד לפי האדם. כן? הוא הציל אותו. כן.
למה זה בכלל אפיקורסות? מה אכפת לנו? השם יעשה משהו?
באפיקורסות
הכל שהוא לא יכול לעשות משהו, אולי. אם הוא רוצה
להתגשם בצורה מסוימת, שיתגשם. אתה אומר ככה, הקב"ה הוא כל יכול. מאחר והוא כל יכול, אז מה הפלא אפילו שיתגשם? שתי תשובות בדבר, כי א' הוא לא יתגשם, ב' לפי הרמב״ם, יש דברים שהשם לא יכול לעשות. זה מה שטוען הרשב"א נגדו. כן? הרמב״ם אומר ככה, יש לנמנע טבע קיים, שלא ייתכן שהשם יעשה אותו. רגע. ומי ייתן וידע מה נקרא דבר נמנע ומה לא. נכון, אתה צודק שיש פה קושי ברמב״ם, בהחלט. התפיסה של האלוהות של הרמב״ם היא קצת שונה מהתפיסה המקובלת היום. אבל כפי שאמרנו, הרמב״ם יכול לשים פס אחד גדול עלינו. הוא הרמב״ם ואנחנו אחריו. מה? כן, אבל אתה צודק, יש פה בהחלט בעיה.
מה שאנחנו אומרים זה בעצם על בסיס, כמו שאמרנו, שלא יכול להיות משולש עם ארבעה צדדים, משהו כזה.
כן, לא יכול להיות משולש עם ארבעה צדדים. ומה הקדוש ברוך הוא ירצה לעשות משולש עם ארבעה צדדים? מה? בסדר, לך יהיה קשה. כן, אז הרמב״ם אומר שזה לא יכול להיות, באמת. הרמב״ם אומר שזה באמת לא יכול להיות. אבל יש כאלה שם, בין היתר הנוצרים אגב, הנוצרים הם סבורים שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה בראש שלו. כן, מדוע ההתגלות צריכה דרך מקום גשמי כמו ההתגלות למשה בסנה, ולא התגלות פנימית במודעות האדם? ממי אמר לך שזה לא היה ככה? הנקודה האמצעית היא נקודה מוסרית בין שני אלו כתבים, הנקודה האמצעית היא נקודה אלוהית. בוקר טוב הרב, אני לא מבין למה האמצע של העיגול הוא יותר נמוך. הייתי אומר יותר פנימי, יותר מרכזי, אולי, אבל אני לא מבין איך יש מושג של גבוה או נמוך בעיגול, תודה. יש לך בלטות בבית? הבלטות הן נמוכות או עליונות? הן נמוכות. הן נמוכות ממה? האם הן יותר נמוכות מאוסטרליה שנמצאת מהצד השני של הכדור? לא, הן אפילו עליונות מאוסטרליה, אבל באוסטרליה חושבים דווקא שהבלטות שלהם, במידה ויש להן בלטות, הן עליונות ממך. אם כן, המרכז הוא הנקודה הנמוכה. פשוט, לא? טוב, כן.
נראה שהמערצת מתחמת, שיש דבר לעמוק ולא פה אולי הוא יתבהר, כאילו...
המערל לא מתחמק בכלל, המערל רוצה שתדע שיש משהו יותר עמוק לחפור שם, והוא לא, יכול, לא רוצה לכתוב אותו.
אני
מכיר זוג שהתחתנו, כבר נעשה את החג אצל ההורים שלי. אמר לו, אשתו למה? אמר לו, זה על פי הסוד. אה, יפה. אתה אומר שהמהר"ל כבר הולך אחרי האופנה בימינו, שכל דבר שאתה רוצה לטעון, אתה אומר, זה על פי הסוד. כן, אז אני אומר, על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. כן? טוב, נו, באמת. נו, מה אתה רוצה? כמו של הטענה שאי אפשר להגיד הלל ביום העצמאות על פי הסוד. כן, כתבתי על זה. כן, לא משנה.
מה החלוקת בין הדעה של הרמב"ם והמהר"ל על התקשרות או התקשרות מה שיש לבית הרחום? אז המשנה שלנו שהרמב"ם תמיד צודק מה הוא אומר לגבי העניין. כאילו, איך הוא...
מה הרב קוק אומר על זה?
מה?
מה הרב קוק אומר על זה?
כן.
שיש מקום גם לזרם החיים שהופיע דרך מחשבתו של הרמב״ם, וגם לזרם החיים שהופיע דרך מחשבתו של המהר"ל, שהרי הכל כאילן גדול, שיש לו ענפים רבים. ודווקא מתוך ריבוי הענפים הופיע נוף. אוקיי? יש מאמר של הרב קוק במחשבת ישראל, על מה שנקרא, סליחה, תנועות המחשבה. אני לא זוכר בדיוק איך זה נקרא. זרמים במחשבת ישראל או משהו כזה. שם הרב, זה נמצא בקובץ משנת הרב, שיצא על ידי הרב נריה, זיכרונו לברכה. שם הרב קוק מסביר שכל אסכולה בישראל היא גילוי של פן מסוים של זרם החיים של התורה. ולכן צריך שתופיע השיטה של הרמב״ם, והחובות הלבבות, והרמב״ן, והכוזרי וכו'. אבל זה אגוצנטרי מצד האדם לראות את המרכז רק באופן סובייקטיבי. הענווה תדרוש מאיתנו לראות גם מזוויות נוספות, לא? נכון. זה מה שקראנו בשיעור הקודם בתפארת ישראל, מתוך מאמרי ראייה של הרב קוק, שאומר שלפעמים החשבון המוסרי מחייב אותנו להעמיד את האדם במרכז הכל, כדי לחזק אצלו את תחושת האחריות. ולפעמים החשבון המוסרי מחייב אותנו להניח שהאדם הוא כגרגיר אבק בתוך תהום אינסופית, כדי להלביש אותו ענווה. עמוד 111 בספר מאמרי הראייה, במאמר על הרמב״ם. דיברנו על זה, לא? כן, כן. כן.
הגישה הנוצרית אומרת שהקדוש ברוך הוא כל יכול,
והגישה
היהודית אומרת שהוא לא
כל יכול. נכון. עכשיו, מה? מה הבעיה? אני אשאל אותך, האם הקדוש ברוך הוא למשל יכול להתאבד? או לעשות את עצמו לשניים, שני אלוהים, אחד כזה, אחד כזה. כן? האם הקדוש ברוך הוא יכול לצבוע את עצמו בירוק? או להתעטש? כן? כן, שאלה. אז היהדות אומרת שלא. לא יכול. עכשיו, הביטוי הזה לא יכול, צריך מה המשמעות שלו. זה שוב מושג סובייקטיבי, האי-יכולת הזאת. אבל אנחנו אומרים שבתוך הספירה של ההכרה הסובייקטיבית שלנו, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים כאלה.
זאת אומרת, הוא לא מתגשם?
למשל, למשל, מה שהנצרות אומרת שהאלוה מתגשם. זאת אומרת, אתה הולך בשוק, קונה עגבניות, לידך נמצא ישו. זאת אומרת, אתה יודע מי אני? כן. מי אתה? אני זה שברא את העולם. כן, אז למה אתה קונה עגבניות? ככה בא לי. זה אנחנו אומרים שזה לא יכול להיות.
זה אותו עניין עם השאלה שלנו.
כן, השאלה אם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה, זו שאלה יפה מאוד. מה התשובה גם? אז מבחינה לוגית, אתה אמרת שאין שאלה? מי אמר שאין שאלה? אתה? כן, מבחינה לוגית אתה צודק, שהשאלה איננה שאלה. אבל מבחינה סובייקטיבית יש כן מקום לשאלה, וכאשר שאלו את הצמח צדק את השאלה הזאת, הוא ענה בוודאי שהוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, והרי הוא עשה את זה כשהוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא אבן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להרים אותה. כן.
הוא לקח את הבחירה החופשית מפרעו, לא?
הוא נטל את הבחירה החופשית מפרעו. זה נכון. אז מה? כשהוא רוצה שלא תהיה אבן. אז אין אבן. זאת אומרת שהוא כן, אתה אומר שהוא כן הרים אותה בסוף. אז הוא אפילו יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, ואחר כך הוא אפילו יכול להרים אותה. וואלה, גדול לי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש איזה מושג מאחורי כל הדברים האלה, שהמהר"ל לא משתמש בו, אבל משתמשים בו הרבה בספרות, זה המושג כביכול. מכירים את המושג הזה? כביכול. וזה כביכול כך. מה פירוש המילה הזאת? יש שני פירושים. אצל אחינו האשכנזים, כביכול הכוונה כביכול, כאילו שהדבר הזה יכול היה להיות, כמו אם לו זה היה יכול להיות. והפירוש של אחינו הספרדים הוא קו יכול, כלומר קו בית אותיות יכולות לומר את זה. כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט להתגלות דרך אותיות, צירופי האותיות יוצרים מציאות. וזה בעצם תואם מה שאומר כאן המהר"ל, שיש מין הכרה סובייקטיבית של האדם שמורכבת מאותיות, שהיא קולטת את הדברים מבחינת וירד השם, או על האלוהים בתרועה וכדומה. עד כאן מובן? טוב. וגם בארנו, ואולי תאמר, כי מצד השכל לא, סליחה, במחילה, אם הרב יכול להרחיב או להסביר שוב את עניין הנקודה האמצעית, יען כי לא הבנתי. זה רחב מדי, כלומר, דיברנו על הנקודה האמצעית מהרבה בחינות, ולכן אם תוכל לפרט בדיוק מה לא הבנת בנקודה הזאת, זה יקל עליי.
אולי
זה
שאלה להגיד שזה
ספירה. מה?
שאלה הקודמת.
לא, זה לא אותו אחד. זה לא אותו אחד. לפני כן זה היה פרנק. אני מכיר אותו. הוא שולח לי מיילים כל הזמן. דווקא בזמן האחרון קצת נרגע. ופה זה בית. זה לא אותו אחד. לכן קשה לי לדעת למה הוא מתכוון. טוב. ואולי תאמר, כי מצד השכל לא שייך בו ירידה. הרי אין האדם הוא שכל לגמרי. ולפיכך יאמר בו יתברך ירידה, כפי שהמקבל הוא האדם, ואין להאריך כאן. כלומר, אומר, נכון שהשכל מתנגד לרעיון ההגשמה, אבל מכיוון שהאדם איננו רק שכל, לכן יש באדם, בהכרה של האדם, מרכיב שבא מן הטבע, שאומר לו שהשם יכול לרדת.
אבל
הכי מולי רע? לא. וגם בארנו שאין הכוונה, כי השם יתברך נראה, בלבד אלא מקבל באופן זה שהיה יורד, כי דבר זה אינו. רק הוא כך באמת נמצא, כי אל האדם הוא יורד על הר סיני, והאדם קורא שם כאשר הוא נמצא אליו. ודבר זה הוא יסוד גדול מאוד מאוד, ראוי לך שיהיה היסוד הזה נגד עיניך תמיד. ולפיכך באו כל הדברים כמו והתעצב, ותקצר נפשו בעמל ישראל. כי כל הדברים האלה אינם באמיתתו יתברך, כי באמיתתו יתברך הוא במדרגתו ובמעלתו. רק הוא נמצא כך אלא מקבל, כאשר לא היו עושים רצונו, ורצה הקדוש ברוך הוא להפסיד אותם במבול, היה נמצא לאדם באותו זמן בהתעצבות, ואם שהשמחה במעונו, היה האדם מקבל כבודו בהתעצבות. לכן כתוב, והתעצב אל ליבו. וכן אמרו, עורה, למה תישן השם? וכי יש שינה לפני הקדוש ברוך הוא. אלא בשעה שישראל אינם עושים רצונו של מקום, של מקום, כביכול או כביכול, כאילו יש שינה לפניו, הרי כי נקרא שינה מצד המקבל, שכך נמצא השם יתברך אצל האדם המקבל שהוא בעולם הזה. כן, זה מה שכתוב, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. כך אמר המן. כן, מה? ודתי המלך אינם עושים, נו? תמשיך, אם כבר אתה רוצה להמשיך את הפסוק. ולמלך אין שווה להניחם. נו, תמשיך. אם על המלך טוב, יכתב לאבדם, נו, ועשרת אלפים עיקר כסף, אשכול, על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. נו, תמשיך. ויסר, כי אתה, ראיתי שאתה רוצה להמשיך את הפסוק הזה, אני ממשיך. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה בין המדעתה הגגי, צורר היהודי. בסדר? טוב, הלאה, נמשיך. נעצור כאן נאמר. כן. אז ישנו עם אחד. מה זה ישנו? בכלל אומרים יש, מה זה ישנו? אז אמרו חז"ל נשון ישנו, הם ישנים. ישנו מן המצוות, ישנו עם. אבל יש מדרש שאומר יותר מזה, אלוהיהם ישן. אלוהיהם ישן הוא. כיוון שהוא ישן, אפשר לעשות משהו. עכשיו, הוא שיקר המן כשהוא אמר אלוהיהם ישן או לא? הוא לא שיקר, לפי המהר"ל זה לא שקר. באמת, השם ישן, כך לפחות האדם קולט את זה. כן? למרות שהנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל בתוך לא ינום ולא ישן, כלומר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל זה הצד הפנימי. אבל באופן גלוי, ישן. זה כמו שהגמרא שואלת, איך הקדוש ברוך הוא מצד אחד נאמר עוז וחדווה במקומו? כן, מובא בחגיגה דף ה' עמוד ב'. מצד אחד אתה אומר עוז וחדווה במקומו. מצד שני אתה אומר ויקרא השם לבכי ולמספד. או במסתרים תבכה נפשי מפני גבע, מפני גאוותם של ישראל שנתלמם, אומרת הגמרא, לקשיא, הא בבתי בראי, הא בבתי גבי. כלומר, בבית הפנימי זה כך, בבית החיצוני זה כך. כן. האם כך הרמב״ם מתכוון? שלושה סימני שאלה. שאלוהים אינו כל יכול, או שאלוהים בחר לברוא לעצמו טבע מסוים? זה עניין משמעותי ביותר. הרמב״ם אכן יכול להאמין במה שמתחשק לו. אבל זה לא פתרון להיאחז בכך בלבד. בבקשה, הסבר. חמש נקודות, סוגר, מקף ונקודותיים. מה? זה פרצוף עצוב ששוכב על הצד. וואלה, כל הכבוד. נאמר ככה, אתה שואל רגיל לחשיבה הקנטיאנית. בחשיבה הקנטיאנית, אתה מבין שאפילו לא רק המציאות היא סובייקטיבית, אלא גם קטגוריות החשיבה אינן אבסולוטיות. קטגוריות החשיבה הן גם הן סובייקטיביות, הן נבראות. אבל הרמב״ם לא סובר שהמחשבה היא דבר נברא, אלא המחשבה היא המציאות, ולכן היא המציאות של הבורא בעצמו. ומתוך כך לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעשה דבר שסותר את השכל. אני אסביר לך. אתה חושב שאתה לא לבד, שאתה לא הבנת. בסדר, גם אם היית לבד, אז מה? לא, זה לא בושה. אני אסביר, למה הכוונה? טוב, קודם כל, אולי נקרא את דברי הרמב״ם, כדי שהדברים יהיו ברורים. הנה. בספר מורה הנבוכים, בחלק שלישי, אני חושב. הנה. חלק שלישי, פרק תדוו. אומר רבנו הגדול הרמב״ם, לנמנע, מה זה הנמנע? מה שלא יכול להיות, הבלתי אפשרי, טבע יציב, יציבות איתנה, שאינה מפעולת פועל. כלומר, אין מי שברא את הבלתי אפשרי. זה לא דבר שיש לו מציאות. לא ייתכן שינויו כלל. ולפיכך, אין לתאר את השם שהוא יכול עליהם. וזה ממה שלא יחלוק בו אדם מבעלי העיון כלל. ולא יסכל בזה, אלא מי שאינו מבין את המושכלות. אבל נקודת המחלוקת בין כל בעלי העיון הוא ביחס למין מסוים ממה שאדם מדמה. אומרים מקצת בעלי העיון שזה מסוג הנמנע, אשר אין לתאר את השם ביכולת לשנותו, ואחר אומר שהוא מסוג האפשרי, אשר ביכולת השם להמציאו איך שירצה. אני כאן מדלג כמה שורות. ומי ייתן וידעתי האם העניין הזה פתוח ופרוץ, ויש לכל אדם לטעון בכל עניין שעלה על דעתו ויאמר זה אפשרי, ויאמר אחר שהוא נמנע כפי טבע הדברים, או שיש שם דבר, כלומר קריטריון, החוסם את הדבר הזה ומגבילו במה יחליט האדם בהחלט שזה נמנע בטבעו, והאם קנה המידה לכך והבחנתו בכוח המדמה או בשכל וכו' וכו'. אז אומר רמב"ם, ואני לא יודע. מה? זה לקוח פה מהמדף. אני אמרתי, זה במורה נבוכים, חלק שלישי, פרק ט"ו. למה אני צריך לחזור על דברים? אין מי שחולק על זה שיש דברים שהם נמנעים באופן מוחלט, רק שאנחנו לא יודעים מה הקריטריון. למשל, אתן לכם דוגמה. שאלת הידיעה והבחירה המפורסמת. כן, איך אני יכול לבחור בחירה חופשית, והרי הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאני אבחר. כל אחד ענה, יש הרי כל מיני הסברים לשאלה הזאת, איך להסתכל על השאלה הזאת וכו'. מה אומר הרלב"ג? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא... לא, ההפך. הרלב"ג אומר שיש לאדם בחירה חופשית באמת, והקדוש ברוך הוא לא יודע מה האדם יבחר. עכשיו הוא אומר, שמה תאמר, איך אני יכול להגביל את הידיעה האלוהית? הרי זה סקנדל. הוא אומר, לא. כי להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא לא יודע משהו שאפשר לדעת, אז באמת זה לא בסדר. אבל על דבר שהוא בהגדרה בלתי ניתן לידיעה, כגון מה שהאדם יבחר, אלה הם דברים בלתי ידיעיים. דברים בלתי ידיעיים זה לא גנאי שהקדוש ברוך הוא לא יודע אותם, כי הם במהותם בלתי ידיעיים. אם כן, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שאני אבחר. נכון, משהו כזה. כך אומר הרלב"ג. עכשיו, יש כאלה שאמרו שדברי הרלב"ג הם כפירה גמורה ואסור להאמין בזה. כן? רבי חזאי קריסקס אמר, אין. זה אסור להאמין בדברי הרלב"ג. אסור. בסדר. יש הבעיה שמה שאומר רבי חזאי קריסקס בהמשך, זה יותר גרוע ממה שאומר הרלב"ג. אומר שהאדם, אומר הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ומה שנראה לי שיש לי בחירה חופשית זה בלוף. על זה אומר רבנו יצחק אברבנאל, ביקש רבנו חסדאי לברוח מכפירתו של הרלב"ג ונפל לגרוע ממנה. כן? זאת אומרת שכל אחד טוען על השני, אתה לא מבין שום דבר בחיים שלך, אני יודע מהו הקריטריון של האפשרי והבלתי אפשרי. כן? קודם כל זה התיאור של רמב״ם. עכשיו אני רוצה להבין את הרקע של האמירות האלה. לפי הרמב״ם, זה כבר נוגע לשאלה שלך שאתה אומר שאתה לא מבין. לפי הרמב״ם, הכללים של התבונה הם לא דברים שהקדוש ברוך הוא ברא. וגם לא שהאדם ברא. אלא זה דבר אובייקטיבי מצד עצמו. וזה לא דבר, כי כללים אין להם ממשות. כן? זה לא דבר שאתה יכול לגעת בו, זה לא גשמי ולא רוחני אפילו. זה ככה, ככה זה עובד. אתה איתי? לעומת זה, אנחנו כבר מורגלים מזה 200 שנה לחשיבה מסוג אחר. והיא שאפילו כללי המחשבה, גם זה הקדוש ברוך הוא ברא. אתה איתי? מה? ואז יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה בראש שלו, ואז לפי זה אין משהו בלתי אפשרי. למשל, הרב קוק, בספר אורות התשובה, בפרק ט"ז, פסקה א' 1, עם כוכבית, בביצוע השיחה. שם הרב אומר, מאחר והקדוש ברוך הוא בונה התבונה, בורא החוכמה הוא בונה התבונה, לפי זה הוא לא מוגבל על ידי מה שנקרא שני הפכים בנושא אחד, לא מפריע לו. ולכן באותה מידה ניתן לומר שיש בחירה חופשית לאדם, ובאותה מידה, בבת אחת, לומר שאין בחירה חופשית לאדם וזה בסדר. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. הוא יכול לעשות אותך בעל בחירה, יכול לעשות אותך לא בעל בחירה. אז למה שהוא לא יעשה את שניהם? עכשיו, זו חשיבה שהיא אפשרית מאז שהרעיונות של חכמי הקבלה התפשטו בזכות עמנואל קאנט. ברור? אבל בימי הרמב״ם זה לא היה. כלומר, אתה אומר שכל אחד עושה מריבונו של עולם פלסטלינה. זאת המדינה הפלסטלינאית. ריבונו של עולם הוא למעלה מהשגתנו. אבל אנחנו מנסים להבין משהו. אז במהלך ההבנה שלנו, דברים מתפתחים. זה כמו שמשל, המתמטיקה היא תמיד נכונה. אבל האדם התפתח. למשל, לפני 1,000 שנה, לא עלה על דעתו של שום מתמטיקאי שיש דבר כזה מספר שלילי. מינוס 1, מינוס 2. זה נראה אבסורד מוחלט. המתמטיקה התפתחה, היום מדברים על מספרים שליליים. מספרים לא רציונליים. אתה יודע שלפני 2,500 שנה הרגו פילוסוף, הרגו אותו, בגלל שהוא אמר שיש מספרים לא רציונליים? אתה יודע את זה? היה אחד בשם ירון, הוא היה פילוסוף פיתגוראי. הוא גילה את הסוד, זה היה אחד מהסודות. כלומר, אצל הפיתגוראים ידעו שיש דבר כזה מספר לא רציונלי, ששורש 2 הוא מספר לא רציונלי, והוא גילה את זה, ואז זרקו אותו לים. בגלל שזה סתה את תפיסת העולם הבסיסית, שהעולם נמדד במספרים רציונליים. בסדר? מספרים שלמים. זאת אומרת שהחשיבה האנושית מתפתחת. עכשיו, האמת האובייקטיבית... מה?
גם אז זה
היה. תמיד היו מספרים שליליים. רק שאף אחד לא ידע עליהם. אז הם היו בהמתנה, כיססו את הציפורניים, עד שיבוא איזה מתמטיקאי לגלות אותם. אז כך גם המחשבה של הרלב"ג, הרמב"ם, רבי יחזקאל קרסקס ועוד ועוד, זאת מחשבה שמפתחת את נפש האדם כדי לתפוס משהו ממה שבלתי נתפס. אוקיי?
אנשים לא היו במינוס.
כן, נכון, לא היו במינוס. אתה יודע מה זאת אומרת מינוס? אתה יודע שברומא העתיקה, כשמישהו לא היה לו כסף לשלם, טוב, אז מה היו עושים לו?
עבד.
ואם זה לא מספיק, כלומר גם עלותו כעבד לא תספיק.
המשפחה שלו.
לא, היו הורגים אותו. הורגים אותו והגופה שלו הייתה שייכת לנושה. ואם היו לו כמה נושים, היו מחלקים את הגופה ביניהם. זה מינוס, אתה רואה? זה לא כמו היום, אחד אומר, שמע, לא יכול, אני רוצה רשת ביטחון. זה לא רציני, לא צחקו, מה? כן. זה החוק הרומי העתיק. אחר כך עידנו את זה. כן, בבקשה.
צריך להבין יותר טוב את מה שהרמב"ם אומר.
כן.
הכללים של התבונה הם קדמונים כמו הבורא, או שהם חלק ממנו?
זהו, השאלה אם אפשר להגיד על הכללים של התבונה שהם קדמונים. כי הם לא משהו שאתה יכול להגיד עליו שהוא קדמון או נברא. אתה מובן? הם לא משהו. זה הסברה, אבל זה לא משהו. העולם הרוחני זה משהו. המלאכים זה משהו. הנשמה זה משהו. אלוהים זה משהו. הכללים זה כלום. עכשיו אפילו נגיד, אפילו אמר על אלוהים שהוא משהו. אבל הכללים זה כלום. מה? אתה רגיל להסתכל על הכללים בתור ישויות. נכון? ככה אתה מסתכל. אבל הרמב״ם לא הסתכל על זה ככה. הרי איפה הם הכללים שאתה יכול לתפוס אותם? זה כמו שסוקרטס אמר שהוא לא רוצה לברוח מהתונה כי זה נגד החוק. ואז חבר שלו אומר לו, תשמע, אבל אתה הולך למות וזה לא בצדק. כן, אבל מה אני אעשה עם הכללים? איפה החוקים? החוקים, ואז הוא ממציא שם איזו שיחה דמיונית בין החוקים של התונה לבין סוקרטס. והחוקים של התונה באים אליו בטענות, למה אתה עובר עלינו? אבל הם לא בעצם משהו, אליהם ממשות. תהיתי? כן. אגב, כשאחר כך רצו להרוג את אריסטו, התלמיד של התלמיד, אז הוא ברח מהתונה. והוא הסביר, למה? כדי שלא יעשו עוד פשע נגד הפילוסופיה. יפה. כן. מה אתה אומר? לא, אז, אתה מבין אותי אחד? לא, אתה לא מבין אותי. רגע, מה אתה לא מבין מה שאני אומר? אלוהים הוא ישות. הוא המציאות המוחלטת. הכללים, כלומר כללי התבונה, הם אומרים לך מה אפשרי ובלתי אפשרי. אבל לא, זה לא שהם איזה מלאכונים שכתוב עליהם X, Y ו-Z שאומרים לך מה לעשות. הם לא נקבעו לפי אלוהים? הם לא נקבעו לפי אלוהים. הם המציאות עצמם. הם, בעצם הייתי אומר יותר מזה. הם האלוהים עצמו. כן, אבל הם הוא. הם לא משהו אחר חוץ ממנו. הם הוא. וכשם שהוא לא משתנה, אף הכללים שלו לא משתנים. לא, 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 זה בכלל לא כמו אפלטון והאידאות. זה כמו אריסטו, הייתי אומר, אולי, או כמו היהדות. כן? אתה הייתי? בסדר, עכשיו, החשיבה שלנו היום היא הרבה יותר מתרחבת מזה. אנחנו מניחים הנחת יסוד שמקורה אצל חכמי הקבלה, נהייתה שגורה על ידי הפילוסופיה של קאנט, שגם כללי החשיבה הם סובייקטיביים. ולכן אתה יכול לנסח כל מיני ניסוחים, וזה בכלל לא נורא, הכל בסדר. אבל זה חידוש. זה חידוש שגם המהר"ל פה מגן עליו. כן, הוא אומר, כך נמצא אצל האדם, לכן אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. זה המושג של כביכול. כן. רגע. אז אם כך, כללים הם גם לא אובייקטיביים, כי הם לא אובייקט. ואם כללים הם אובייקטיביים, אז יש ריבוי אובייקטים. מכאן שיש מציאות נפרדת מהשם. הם לא אובייקט ולא סובייקט. הם דרכי הסברה. דרכי הסברה, למשל, האם ב-13 מידות התורה נדרשת? קל וחומר, גזירה שווה וכו'. האם הקל וחומר הוא ישות שקיימת באיזשהו מקום במציאות? לא. אבל על פי קל וחומר אתה קובע הלכות. אפילו הלכות שנוגעות לדיני נפשות, דיני ממונות, דיני מלכות, כן? איסור ויתר, אתה קובע, על פי קל וחומר אתה עושה. למרות שהקל וחומר הוא לא ישות, הוא לא מישהו שאתה יכול להגיד שלום לך אמר קל וחומר. אפשר לעשות קריקטורה של הקל וחומר, זה יהיה מעניין. הנה, אני מזמין עכשיו את שי צ'רקה לעשות קריקטורות של כל ה-13 מידות. וואלה, זה יהיה יפה. תביא לי אחד חינם אחר. כן. עם הקדשה. לא, אני אקנה, אבל עם הקדשה.
כן. מוחלטים או אמה, לא, או משהו כזה, אז שבזה הרבה אומר שזה שאתה משיג מושכלות וכל זה, ככה אתה קונה נצחיות. כי בעצם זה דרך
כללי החשיבה,
אתה מתחבר אליהם,
ואתה
צריך להתחבר
אליו. כן, אתה קונה נצחיות על ידי שאתה מתחבר אל השכל הפועל וכו', כן.
וזה הכללים.
כן.
המושכלות זה
דרכי החשיבה? לא, המושכלות זה עובדות. השגת המושכלות זה להשיג את המציאות העליונה, כפי שהיא. כלומר, אתה משתמש בכללי הלוגיקה כדי להגיע לידיעת האמת. האמת היא למעלה מכללי הלוגיקה. כן. תורת ההיגיון, מה שנקרא. כן, בבקשה. זה כלום, אבל זה הכל.
אז מה בעצם נותן את התוקף למה שאנחנו
מקיימים? מה נותן את התוקף לכללי החשיבה שלנו?
כן, כשאנחנו מקיימים את התורה.
מקיימים את התורה, כי אנחנו יודעים, על פי הנבואה, שכך רצון השם, מה הבעיה? לא, כללי החשיבה הם מנתחים את כוונת התורה. ב-13 מידות התורה נדרשת. אז יש קודם כל התורה, ואחר כך אתה דורש את התורה.
אז אם זה בעצם כך, אני יכול לקיים את זה?
לפי הרמב״ם אתה יכול לקיים את התורה איך שאתה חושב. בוודאי, זה מה שכולם עושים. איך אנחנו הגענו למסקנה שהתורה אומרת כך? השתמשנו בכוח התבונה כדי לנתח את מה שהתורה אומרת. השאלה אם אתה תהיה צודק. אם אתה תהיה צודק בניתוח שלך, לך תשכנע את חכמי הסנהדרין שאתה צודק, ואז הם יפסקו כמוך. בסדר? אז איפה היינו? והרי הדבר ברור, כי אדם שהוא בעולם הזה קורא שמות כפי אשר נמצא השם יתברך אל המקבלים. פם פללה, פם פם.